טוב, שלום לכולם. אנחנו קצת צרודים, אז ננסה להתגבר. אמרנו שבוע שעבר שנתחיל היום נושא חדש, ועשיתי לעצמי קצת חיים קלים, אני מודה. כלומר, סוגיית המלחמה בספר אורות, כפי שמופיע בהתחלה, אורות המלחמה, היא סוגיה חשובה מאוד. יש בפרקים האלה 9 פרקים, פרקי המלחמה בספר אורות. כאן יש 8 פרקים, או רוב 8 הפרקים הראשונים, 8 הפסקאות הראשונות. הפסקה האחרונה לא נמצאת כאן מקוצר המקום, אז עשיתי לעצמי קצת חיים קלים, פשוט להעתיק את זה למחשב וללמוד על הסדר. יכול להיות שננוע בתוך הפסקאות האלה מכאן לשם, משם לכאן, אבל בשיעורים הקרובים נרצה קצת לעסוק בסוגיית המלחמה והשלום, ובפרט, כמו שאפילו היום אמרו בחדשות, שהמלחמה מתקרבת. הייתי בנסיעה עכשיו, שמעתי דבר שהיה במלחמת המפרץ, שרשתות טלוויזיה זרות התחילו להזכיר גגות בתל אביב כדי לסקר את המלחמה עומדת לפתחן. כך אמרו בחדשות, מה אני אעשה? אז אולי כדאי למכור את הגגות קצת. אמרו שגג במלחמת המפרץ בתל אביב נמכר ב-10,000 יורו לחודש, משהו כזה. אולי לא שמעתי נכון. משתלם. תיסו, נא להתחיל לבנות גגות. משתלם. חזק וברוך ידידי, הכל זה בציניות אנחנו אומרים. אבל אין ספק שכדאי ללמוד את סוגיית המלחמה והשלום בצורה מסודרת. ועם ישראל עוד לא גמר את המלחמות שלו, והמלחמות יש להם כל מיני לבושים, לאו דווקא צבאית, יש לה צבע פוליטי, כלכלי, תקשורתי. לכן אין ספק שהמלחמה בעצם עוד לא הסתיימה. הייתי מקדים איזושהי הקדמה, אולי מאוד כללית, שאולי נפתח אותה בהמשך מתוך הדף הזה. הרב אומר בכמה מקומות שהעולם שלנו הוא עולם שכולל הרבה כוחות חיים. חלק מכוחות החיים הם כוחות שונים זה מזה, וחלק מכוחות החיים הם נראים לנו כלפי חוץ מנוגדים זה לזה. אומר הרב, העולם האידיאלי הוא עולם של שלום, שבו כלל הכוחות יראו את עצמם לא כמנוגדים זה לזה, אלא כשונים זה מזה. דענו לדוגמה, אומר הרב, כמו שכשאדם הולך ברחוב והרגל שלו, נגיד רגל שמאל, החליקה בשלולית ונשברה יד ימין, אז אנחנו לא מעלים על דעתנו שיד שמאל תבוא לרגל שמאל בטענה ותגיד לרגל שמאל, תתביישי לך, איך שברת את יד ימין אחותי? היות ושברת את יד ימין אחותי, אני שוברת לך את הרגל. כך תגיד יד שמאל לרגל שמאל. ואחרי שיד שמאל תשבור לרגל שמאל את הרגל, אז תקום רגל ימין על רגל, על יד שמאל, אם לא התבלבלתי כבר, ותגיד ליד שמאל, תתביישי לך, איך את שוברת את רגל שמאל אחותי? ואז יתחיל מאבק בין הידיים לרגליים, בסוף נקבל שתי ידיים שבורות ושני רגליים, רגל אחת, שתי רגליים שבורות. זה נשמע מגוחך. למה זה לא יקרה? כי יד שמאל שניגשת במרכאות הרגל שמאל בטענה למה שברת את יד ימין, היא מבינה שבעצם שתי ידיים ושתי הרגליים הם חלק מאורגן אחד של גוף אחד. ולכן אם יד שמאל תשבור את רגל שמאל, אז גם היא עצמה תינזק. אז האורגן הכולל ינזק. ולכן ברור, אומר הרב, שבעולם אידיאלי, אם נעלה רגע למדרגת עמים, ולא רק למדרגת פרטים, בעולם אידיאלי כל עם, א', ידע את ערכו, ב', ידע את ערך עם אחר, וממילא ביחס העקרוני יותר בין ישראל לאומות העולם בכלל, ואז אנחנו נקבל עולם הרמוני, שהוא עולם שאין בו מלחמה, כי כל האנושיות, כמו שהרב אומר במקום אחר באורות, האנושיות ראויה שתהפך כולה למשפחה אחת. ואז אומר הרב, חדלו התגרות והמלחמות. כלומר, כל התכונה של משפחה זה שגם כשיש אי הסכמות בתוך המשפחה, יש עדיין אורגן אחד של משפחה. זה לא חד השלום, נלחמים אחד בשני. לכן העולם האידיאלי העתידי הוא עולם אחד, הכולל בתוכו כוחות חיים שונים, כשכל אחד מגיב לכוח אחר, כל כוח מגיב לכוח אחר ככוח שונה, שא' חשוב שהוא יהיה מצד עצמו, ובית הוא משלים צדדים שאני, הכוח שלי לא יכול להשלים. והכל בעצם מתארגן כחלק מפסיפס שלם אחד. אבל העולם שבתוכו אנחנו חיים, הוא עולם שבו הכוחות השונים הרבה פעמים נדמים זה לזה ככוחות מנוגדים. וכשהכוחות המנוגדים מגיעים למסקנה שהכוח השני יותר מדי מתנגד לי, עד כדי כך שהוא בעל חשבוני, אז מתחיל להיווצר חיכוך. והחיכוך הזה יכול להופיע בצורה של מלחמה. בין אם זאת מלחמה רעיונית, או מלחמה שיוצאת אל הפועל באופן מעשי. ולא משנה אם היא תתלבש או תתרגם בצורה צבאית, או פוליטית, או כלכלית, או היום זה כבר מלחמת מחשבים, וכו'. לכן אנחנו נמצאים היום בעולם שבו הכוחות השונים רואים את עצמם, חלקם לפחות כמנוגדים, ובפרט ישראל ואומות העולם, ועל כן אנחנו נמצאים בחיכוך מתמיד עם אומות העולם. אז זה בעצם הייתי מרקע מאוד מאוד כללי, איך להבין את הפסיפס השלם, שמתגלה בשלב הראשון של ההיסטוריה, שהוא בעצם השלב, הייתי אומר, המשמעותי והארוך יותר, בצורה של מלחמה. בסדר? אז זה הנושא שלנו פחות או יותר. טוב. אז בואו נקרא את הפסקה הראשונה. אני חושב שאי אפשר לא להתחיל בפסקה הראשונה. ננסה היום להגדיר כמה מושגים. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. הרב כתב את הדברים במלחמת העולם הראשונה, שאז עוד לא ראו כלפי חוץ איך זה בדיוק מביא גאולת ישראל וגאולת העולם. עת הזמיר הגיע, זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. שהם עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה, כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. ואחר כך כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר, שימו לב, עברנו מכוח משיח לרגלי משיח, ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, פסיק, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. מלחמת העולם של עכשיו, מלחמת העולם הראשונה לפני כ-90 ומשהו שנה, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה, מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. לכן הוא מערב בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל נותן מעשה בראשית, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאור. טוב, האם באחד השיעורים הקודמים, בשיעור הזה ביום שני ב-12, האם הגדרנו את המושגים כוח משיח, ימות משיח, עקבתא דמשיחא, דיברנו על זה? כן? קצת או מסודר? הגדרנו כל מושג? כדאי לחזור על זה. טוב, אז בואו נחזור על כמה מושגים. היום ננסה להגדיר את המושג כוח משיח, ואת המושג השני רגלי משיח. בואו נזכיר כמה מושגים במהירות. אפשר להגיע, אז הזכרנו אולי 4, 5, 6, אפשר להגיע בשקט ל-10. בואו נתחיל להזכיר כמה מושגים בחז"ל, ולאט לאט ננסה לפרק אותם. קודם כל יש מושג שנקרא שנות משיח. תכף נסביר. 2000 שנות משיח. ב' ימות המשיח. ג' עקבתא דמשיחא. ד' חבלי משיח. א. רגלי משיח. ו. כוח משיח. ז. אורו של משיח. ט. המלך המשיח. טוב, אפשר להגיד עוד כמה דברים. אם כן, שנות משיח, ימות משיח, עקבתא דמשיחא, כוח משיח, אורו של משיח, חבלי משיח, רגלי משיח, אורו של משיח, המלך המשיח. 9 הגן. עכשיו, כל אחד הביטויים האלה, יש עוד ביטויים אחרים גם. איכלו של משיח. יש בזוהר, איכל משיח, איכלו של משיח. 10, תמיד 10 זה מספר שלם יותר טוב. אם כן, מה בעצם ההגדרה של כל אחד המושגים האלה? אז בואו נתחיל מהדברים הפשוטים, מהדברים היותר מורכבים. בסוף נגיע לכוח משיח. בואו נתחיל קודם כל מהדברים הפשוטים. העולם שלנו כידוע הוא בין 6,000 שנות היסטוריה. כמו שהגמרא אומרת, שית אלפי שני אבי אלמה. העולם שלנו, שהוא בין 6,000 שנות היסטוריה, נחלק לשלוש תקופות, כפי שאומרת הגמרא, 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 משיח. דהיינו משנת 1 לשנת 2000 בבריאת העולם, תוהו 2000-4000, תורה 4000-6000 משיח. אנחנו עכשיו בשנת 5772 לבריאת העולם. כלומר, אנחנו בתוך 1772 שנה, ב-2000 שנות משיח. מה החלוקה הזאת? מה חזל רצו ללמד בחלוקה הזאת? 2000 ראשונים, 2000 תוהו, תוהו, תף, וו, היי, וו, והארץ הייתה תוהו ובו. תוהו מלשון תהייה, שורש תף, היי, היי. דיינו, אומר הרמב"ן, אם היה אדם עומד ביום הראשון לבריאת העולם, אף על פי שבגרעין, בתמצית הוא היה, כי ביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, כולל את האדם שהולך להיברות ביום שישי, אז בתמצית ביום הראשון היה הכל. בבראשית, במאמר הראשון נברא הכל. אבל הוא היה האדם במעמד שלנו היום. עומד מול המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, שהיא בעצם כל המציאות. והיה שואל, כן, והיה מגיב אל המציאות. מה הוא בעצם היה אומר? אומר הרמב"ן, הוא היה תוהה על בוהו שבא. כלומר, היה רואה את הכל, את כל המציאות כולה, אבל שאף אחת מהמציאויות, מהבריאות שהקדוש ברוך הוא ברא, אין בה גמר מלאכה, היא לא מדויקת, הקדוש ברוך הוא עדיין לא צר צורה מדויקת בחומר. כלומר, אין לה את האישיות שלה, את ההופעה שלה, המדויקת וכו'. ואז אם לא היה אדם עומד ומסתכל על כל מה שהיה רואה, היה שואל, מה זה? לכן, והארץ הייתה תוהו ובוהו, אומר הרמב"ן, תוהה על בוהו שבא. המילה בוהו מורכבת משתי מילים, בוהו, דהיינו מה שנמצא בו, אלא שהבו הוא, הוא נסתר, לא אתה בלשון נוכח, אלא הוא בלשון נסתר. אם כן, אדם שהיה עומד ורואה את הבו הנסתר, הוא היה תוהה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אם כן, 2000 שנות היסטוריה ראשונות, או ראשונים, נקראים 2000 שנות תוהו, דהיינו, 2000 שנים, שאם אנחנו נחלק את זה לדורות, 10 דורות מאדם עד נוח, עוד 10 מנוח ועד אברהם, אברהם אבינו, תכף נדבר על זה, חי בשנת 2000 לבריאת העולם, תכף נדק יותר. אם כן, 20 דורות מאז בריאת העולם, אדם, נוח, אברהם, סך הכל 20 דורות, 20 דורות ראשונים של היסטוריה, המציאות הייתה תוהו. דהיינו, האדם חי בעולם, ולא ידע מה המשמעות, מה המהות, מה המגמה של העולם בכלל ושלו בפרט. כמובן התוצאה הייתה 3 קטסטרופות. קטסטרופה ראשונה, דור אנוש, דור שלישי לאדם הראשון, כמו שחזל אמרו, בא האוקיינוס והציף שליש מכדור הארץ, כנראה זה היה, הייתי אומר, הצונמי הראשון. אחר כך, בשנת 1600, לבריאת העולם, תקופת נוח, הופיע כמובן המבול, ואחר כך, לקראת שנת 2000, דור הפלגה, הופיע דור הפלגה, והעונש של דור הפלגה, שהקדוש ברוך הוא הפיץ אותה מפני כל הארץ. אם כן, אנוש, מבול, פלגה. המשותף של שלושתם, 2000 שנים, שבהם האדם, הפרטי והחברתי, לא מבין מה המשמעות. אם כן, הייתי אומר בכותרת כללית, לאדם הזה ב-2000 שנות היסטוריה, יש סימן שאלה. מה בעצם מטרת העולם הזה? מה מטרתו במטרת העולם הזה? מה מטרתו שלו? כמובן, כשיש סימן שאלה, כשיש קושייה, מחפשים סימן קריאה, מחפשים תשובה, מחפשים תירוץ. ואז מופיעות 2000 שנים שניות של היסטוריה, שהם 2000 שנות תורה. מתי הם התחילו? חז"ל אמרו ב-1948 לבריאת העולם נולד אברהם בגיל 52, דהיינו בשנת 2000 לבריאת העולם, התחילו שתי כליותיו נעשות לו כשני רבנים, כך אומרת הגמרא, והיו מלמדות אותו תורה. אם כן, מתי התחילו 2000 שנות תורה? לפי הדעה הזאת, כשאברהם אבינו היה בן 52, ואז התחיל לחפש, לקבל תוכן, לקבל משמעות. אם כן, אם 2000 ראשונים הם 2000 תהייה על משמעות, מהות, תוכן, מטרת החיים, העולם, 2000 שנות תורה, שכמובן בתוכם גם התלמוד הבבלי וכו', אלה בעצם 2000 שנים שבהם מופיעה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מעמד הר סיני, שכחנו כמובן, כמה אברהם אבינו, מעמד הר סיני, השתלשלות תורה שבעל פה, 2000 שנים שבהם מופיעה התשובה לשאלה, בהם מופיעה התירוץ, בהם הסימן שאלה הופך לסימן קריאה. אם ככה נשאלת השאלה, אז למה צריך בכלל 2000 שנות משיח? אם יש לי תשובה לשאלה, הייתה לי קושיה, יש לי תירוץ, אז 2000 תורה ענו על 2000 תוהו, אז למה צריך 2000 שנות משיח? יותר מזה, כמו שאמרנו אז, למה בכלל המשיח נקרא משיח? חז"ל אמרו, כי מי שהיה יכול לעזור לנו, כי הוא משוח בשמן, נשאלת השאלה, וכי זה שהוא היה משוח בשמן, זאת התכונה שיש לציין עד כדי כך שהמשיח ייקרא על שמו, על שם התכונה הזאת. אז הוא נמשך בשמן, אז מה? ואם הוא שתה בבוקר כוס תה, אז הוא נקרא תה. אז משכו אותו בשמן המשחה, בסדר. עולם שמן מיוחד, שמן מלכים, שמן משיחים, בסדר. אבל למה יש במשיחה הזו כזו משמעות? עד כדי כך שהמשיח נקרא משיח על שם זה שהוא משוח בשמן. אלא יש לשמן הרבה תכונות. אחת התכונות שהוא צף, לא מעניין אותנו כרגע. עוד אחת מהתכונות שהוא נספג. דיינו, אם עכשיו הייתי מכניס את היד, למשל, את היד שלי, לקערת מים, הייתי מוציא את היד, משאיר אותה בחוץ כמה שניות, המים היו מתאדים, היד הייתה חוזרת למצב הקודם שלך. אבל אם אני אכניס את היד לקערת שמן, ואני אוציא את היד מהשמן, מה תהיה התוצאה? שהיד תישאר שומנית, נכון? דהיינו, התכונה של, אחת התכונות של השמן, שהוא נספג באור. אם כן, יוצא לפי הפירוש הזה, שאלפיים שנות משיח באו, עכשיו הגדרה, להספיג את אלפיים שנות תורה. דהיינו, הסבר, לא מספיק שאני אגיע למכון מיר עם קושייה, ויכנס לשוב ותהיה לי תשובה. אלא השאלה האם התשובה הזאת הופכת מידיעה שכלית יבשה, שעומדת באיזה תא אצלי במוח, מחוץ לחיים שלי, האם היא הופכת להיות החיים שלי? זאת השאלה. האם התורה שהיא סך ידיעות הופכת להיות תורת חיים? האם הרעיונות האידיאליים האלוהיים שיבואו לידי ביטוי באלפיים שנות תורה, האם הם יופיעו בהפנמה, בפעולה, בחיים, במציאות הממשית שלנו פה בעולם הזה? אלפיים שנות משיח. אם כן הייתי אומר שאלפיים שנות משיח אלה אלפיים שנים שבהם האנושות עוברת תהליך של ספיגה, של הפנמה, של חלחול בחיים ממש של הכלל ושל הפרט, שמרכזו כמובן ישראל, את אותם הערכים האלוהיים שהיא למדה באלפיים שנות תורה. דיברנו על זה או שלא? כן. מה? יכול להיות. אם כן, אלפיים שנות משיח אל אלפיים שנות ספיגה, אלפיים שנות הפנמה, אלפיים שנות חלחול של הערכים האלוהים שאנחנו יודעים בשכל כחברה, בתוך המציאות של החיים שלנו ממש, בתוך העולם הזה. זה אלפיים שנות משיח. לכן באמת, אומר המהר"ל, דיברנו על זה, שלפי הדעה הזאת, לא היה יכול משיח להופיע, ותכף נראה מה זה משיח, לפני שנת 4000 לבריאת העולם. כלומר, באופן פוטנציאלי, גם אומר המהר"ל, אם ישראל יהיו צדיקים גמורים, לא יכל לבוא משיח לפני שנת 4000 לבריאת העולם. למה? כי עדיין לא קיבלנו מספיק תשובות, באלפיים שנות תורה, כדי שנוכל להתחיל לעבור תהליך של הפנמה באלפיים שנות משיח. לכן ההפנמה יכולה להופיע רק אחרי שקיבלנו תורה, ואז מתחיל תהליך של הפנמה. בסדר, נקווה את זה כרגע כנתון. אם כן, הגדרה ראשונה, שנות משיח, הכוונה, אלפיים שנות היסטוריה, שהם השליש האחרון בתוך ששת אלפים שנות היסטוריה, שהם, שתפקידם בעצם לגלות את החיים על פי הערכים האלוהים של אלפיים תורה. נגיד את זה ככה. הלאה. בתוך אלפיים שנות משיח, יש תקופה שנקראת ימות המשיח. מה זה ימות המשיח? חז"ל אמרו בגמרא כמה מקומות, נפסק להלכה ברמב"ם, שני מקומות. אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. דהיינו, קו פרשת המים. האם אנחנו חיים בעולם הזה, או חיים בתקופה שנקראת ימות המשיח, זה כפי שאומרת הגמרא, פסק הרב המלכות תשובה הלכות מלכים, שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, במילים פשוטות, כל זמן שאנחנו עם ישראל נהיה משועבדים למלכים, למלכויות, למדינות זרות בחוץ לארץ, כל זמן שאני כיהודי חי תחת המשטר הפולני או המשטר האמריקאי או המשטר התימני או המשטר האתיופי או המשטר המרוקאי או הרוסי וכדומה, זה נקרא שאני אנחנו משועבדים למלכויות. אבל ברגע שעם ישראל כעם, כחברה, כציבור, יסיר את שיעבוד המלכויות, א', יתקבץ לארץ ישראל, ב', יקים את מדינתו עליה, דהיינו יקבל עצמאות לאומית, אז, אומרת הגמרא, פסק רמב"ם להלכה, יתחילו ימות המשיח. ולכל השואלים, והאם אנחנו עצמאים היום מבחינה לאומית? הרי אמריקה משפיעה עלינו, ועמי העולם בכלל משפיעים עלינו. נענה שכל העצמאויות הלאומיות שיש היום בעולם, של כל מדינה, של כל עם, עצמאות לאומית, על פי הכללים והמסגרת שמקובלת היום בעולם. לכן, כמו שאנחנו מושפעים מאמריקה, גם אמריקה מושפעת מאיתנו. וכמו שאנחנו מושפעים מאירופה, גם אירופה מושפעת מאיתנו. אבל באופן עקרוני, ודאי שאנחנו לא משועבדים למלכות. ודאי שיש לנו מדינה שהיא ריבונית, שהיא עצמאית, היא יכולה לקחת על עצמה החלטות, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. ובזמן אמת, לכל המקטרגים והמלעיזים, בזמן אמת זה מתברר. שכשמדינת ישראל מחליטה, למשל, לצאת למלחמה על אויב, אז בסוף זה יקרה. בין אם היא תודיע לאמריקה, או תצטרך לקבל אישור מאמריקה, או תעבור כביש עוקף אמריקה. לא משנה. בסוף שאנחנו נחליט שזהו, הגיע הזמן, הגיע הזמן, אנחנו פועלים. אם כן, הקריטריון לימות המשיח הוא לא קריטריון דתי. כלומר, הקריטריון הוא לא חזרה בתשובה, אלא הקריטריון הוא הקמת מדינה. לכן, מתי התחילו ימות המשיח? לפי הרמב״ם להלכה, בה' באייר, אלפים תש"ח, כשבן גוריון עמד ואמר, הננו מכריזים בזאת על הקמת מדינת ישראל. אז התחילו ימות המשיח. והרב ציודה מעריך ומעמיק איזה גבורה פנימית שנבע מגבורה אלוהית שהתגלתה גם אצל פוליטיקאינו בהכרזה הפוליטית הזאת וגם אצל חיילינו במלחמה שפרצה מיד לאחר מכן. אותה גבורה פוליטית מקף צבאית היא תוצאה של גבורה אלוהית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לעשות חי. ולכן דווקא פה ולא לפני וגם לא אחרי. לכן אם שואל אותנו אדם, אני לא צוחק בכלל, איפה אתה חי בעולם הזה? מה נענה לו? מה פתאום? אני חי בימות המשיח. איך אתה יודע? אתה נראה לי עזוי. למדת במכון מאיר? לא. לא, לא משנה אם כן או לא. אבל איך אתה יודע? פשוט, כתוב ברמב״ם. מה זה כתוב? נפסק להלכה ברמב״ם. זה לא איזה איגרת שמצאו לפני 5 שנים, באיזה מערה. זה נפסק להלכה במשנה תורה לרמב״ם. שאין בין עולם הזה לימות המשיח, כדעת שמואל בגמרא, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זה נקרא ימות המשיח בתוך 2000 שנות משיח. הלאה, מתקדמים. כל מה שדיברנו עכשיו, שני הממדים האלה, הם ממדים מעשיים, הם ממדים טכניים. כלומר, גם הכותרת של העיתון יכולה לספוג את זה. כלומר, אפשר שיהיה כתוב בכותרת של העיתון, אנחנו חיים ב2000 שנות משיח, ואפילו כבר בימות המשיח. הלאה, הגדרה שלישית, שהיא גם הגדרה מעשית. איקבתא דמשיחא, או במילים אחרות, בנוסח אחר, איקבה דמשיחא, עקבות של המשיח. כמו שהמשנה בסוטה אומרת, באיקבתא דמשיחא וכו'. וכידוע הפסוק שהגרא העריך עליו, תכף אני אזכיר משהו, אשר חרפו עקבות משיחך. הגרא דייק שכתוב משיחך, שני משיחים, ולא משיחך אחד. סוגיה שלמה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אולי תכף נדבר על זה. אבל קודם כל, מה זה איקבתא דמשיחא? אלא כידוע, אם היה פה חול, ואחד מאיתנו עכשיו היה הולך, נגיד עם נעליים שמשאירות עקבות בחול, והוא יוצא מהכיתה, ונעלם, ועוד שעה, היה נכנס לפה מישהו, מה הוא רואה לחול? עקבות. העקבות האלה מגלות שמה? שהיה פה מישהו. כלומר, העקבות האלה, הם לפני המשיח או אחרי המשיח?
אחרי.
נופל הסימון. העקבות האלה, האלו, הם אחרי המשיח. אחרי שהמשיח, אחרי שהאדם היה פה, הוא השאיר עקבות. אם לא, פה, אם לא היה פה אדם, אז היו פה עקבות. אם כן, איקבתא דמשיחא, זה לא לפני משיח. איקבתא דמשיחא, זה אחרי משיח. אבל בכלל לא דיברנו על אדם. דיברנו על תקופה. דהיינו, עולה את המשנה סוטה. ובקבילה באיזה פרק חלק בסנהדרין וכדומה. תהיינה תופעות בתקופה, בתקופת משיח, 2000 שנות משיח, בימות המשיח, שהתופעות האלה, הם יזהו לנו שהתקופה המשיחית הגיעה כבר. איקבתא דמשיחא. אף על פי, שאם אנחנו שואלים את עצמנו, תגיד איזה תופעות אתה מצפה שתהיינה לפני ביאת משיח? יכול מאוד להיות שהרשימה שהיינו נותנים לעקבות האלה, היא רשימה אחרת לגמרי ממה שכתוב במשנה בסוטה. למשל, במשנה בסוטה כתוב, אני אומר את זה במילים שלי, זה מה שכתוב, שהעקבות של המשיח יהיו משברים בכל התחומים. פוליטי, צבאי, כלומר ביטחוני, כלכלי, חברתי, מוסרי, ערכי, תרבותי, מנהיגותי, משפחתי, עד כדי כך, עד הקטסטרופה הגדולה, כמו שהסביר הרב גורן, אין לנו על מי להישען, אלא להבינו שבשמה. ייאוש מוחלט מכל המציאות. למשל קלקול מוסרי, חוצפה יסגה. קלקול משפחתי, בן מנבל אב, בת כמה בימה קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו. קלקול צבאי או ביטחוני, ואנשי העיר יסובבו, לא באנשי העיר, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר, עשו הפגנות, אין לנו ביטחון, יורים עלינו קטיושות, מרגמות, קסאמים וכו', ולא יכוננו. משבר פוליטי, המלכות ההפך למינות, ואין תוכחה. משבר מוסרי, חוצפה יסגה. משבר כלכלי, הגפן תיתן פרי העין ביוקר. טוב, זה דברים, אני אומר זה בשטחיות לגמרי. עכשיו, כמובן שכל המשברים האלה, שכלפי חוץ הם נראים קטסטרופות, יש בגרעיניותם ממד חיובי. לכן אל מול שני סימני הגאולה החיוביים כלפי חוץ, קיבוץ גלויות ותחיית ארץ ישראל והחיבור ביניהם, ברוך השם, יש הרבה סימני גאולה שכלפי חוץ הם נראים שליליים, אבל אלה העקבות, בעקבתא דמשיחא, אומרת המשנה בסוף סוטה, חוצפה יסגה, הגפן תיתן פרי ויין ביוקר, חוכמת סופרים תשרח, שנאת הדת, ירחת עם העשו, משברים רוחניים ומוסריים אצל תלמידי חכמים, בעולם התורה, וכו' וכו' כל הרשימה הארוכה. וכן, עקבתא דמשיחא, זה אותו הגשש, אם אפשר לומר, הגשש האלוהי, שמגלה לנו מהן התופעות שמלמדות אותנו שתקופת המשיחיות הגיעה. נא להגיב. אני רואה את פרצופיכם, התמהים, מסתכלים עליי, ומופתעים. אם לא תגיבו עכשיו, מתי תגיבו? אין תגובה. מה זאת אומרת זה קרה? זה קורה. קרה, קורה, וכנראה גם עוד יקרה. כנראה זה הכותרת של העיתון של מחר, וגם של אתמול, וגם של היום שלא ראיתי אותו.
מצבנו אבל נראה יותר טוב מאשר...
אנחנו מתקדמים בעקבות המשיח. מתקדמים. כלומר, אתה אומר שככל שהמשבר יותר גדול, סימן שהמצב יותר טוב. זה מה שאתה אומר. כלומר, אם ירושלים הקדושה תיבנה על ידי שוחד פוליטי, נראה לי שהיום התחיל המשפט. נכון המשפט הזה? כן? זה סימן גאולה מצוין. הולי לנד, לא? מה זה הולי? קדוש, לנד. ארץ. הארץ הקדושה. תיבנה על ידי, נקווה שלא, שוחד פוליטי מוסרי. איזה סימן גאולה נפלא. מה זה מצחיק? עכשיו אני רואה, אתם מתחילים להגיב. עכשיו אפשר לשאול שאלה, רגע, איך זה סימן גאולה, ריבונו של עולם? גאולה זה תיקון עולם, תראה איזה קטסטרופות. אני מקווה שזה לא נכון, אבל לפחות זה מה שכתוב בכותרות של העיתונים שבאמת לא ראיתי הבוקר. נראה לי שזה מה שכתוב, תראה לעצמי. אז עקבתא דמשיחא, זה העקבות אחרי שהתקופה המשיחית החלה. כי כבר הגיעו ימות המשיח, כי יש לנו מדינה. עקבתא דמשיחא, דרך אגב, זה גם יכול להיות לפני ימות המשיח. כלומר, לפני אי ביאר התשע. למה אתה עושה כזה פרצוף דמיה? מפתיע. מפתיע. מה נעשה? זה מה שחזר לימדו אותנו. חבר'ה, אני לא רוצה להמשיך. אני רואה את הפרצופים הבלתי מובנים שלכם. אני רוצה שתגיבו. לא, חשוב שנתחכך קצת. תקשו קושייה, ננסה לענות תירוץ, ננסה להתקדם פה. אם אתם מקבלים את זה כנתון, בסוף אנחנו נצא לכותרות של העיתונים ונהיה מיואשים, תגיד לי, זה גאולה זה? אז לא הבנו, מה זה עקבתא דמשיחא? מה זה לא הבנו? אנחנו עוד לא מבינים, רק אני מציין את הנתון שהגמרא מציעה, שהמשנה אומרת, סליחה. כן.
האם הרעיון הוא שיהיה ירידה, ירידה, ירידה ואז עלייה? אז לכאורה זה מה שהרב מגיב ומה שהוא אומר, צריך שיהיה לגמרי, איך צריכים להסתכל על זה? מה השלב אחרי כל הקיצים?
מה שאתה אומר זה נכון. זה נכון, אבל הייתי אומר בגבולות גזרה. דהיינו. הגמרא אמרה, אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. עד שהתייאשו מן הגאולה. כלומר, אנחנו נצטרך להגיע למצב של ייאוש. מה זה ייאוש? ייאוש זה אומר שבדרך הטבע אתה לא רואה איך העולם הזה יגיע לתיקונו. דרך אגב, לפי החשבון שלפנינו, אנחנו בשנת 5,762 בריאת העולם, יש לנו סך הכל עוד 232 שנה. אתה רואה את עצמך? 228. 28 שנה, סליחה.
לביתה.
מה?
לביתה.
רגע, עזוב את זה שנייה, לא דיברנו על זה, עוד מעט נדבר. אתה רואה איך בתהליך טבעי שקראת לו ביתה, ב-228 שנה, שסך הכל 10 דורות, לא? לפי המניין שלנו, סך הכל זה 10 דורות. כלומר, זה הנכד של הנכד, של הנכד שלך, או של הבן שלך. זה לא רחוק. אתה רואה איך סך הכל תוך 10 דורות. העולם הזה מגיע לתיקונו, ואנו כל עם ישראל, ירש, הנה אני עונה לך, כל עם ישראל ירש המים, בן תורה, חי את הערכים האלוהיים, מאמין בתורת ארץ ישראל, חי אותה בפועל, כל היהודים בארץ כמובן, אומות העולם מכירים את מעמדם של ישראל, בית מקדש בנוי, ביום הוא ישם אחד ושמו אחד. אתה רואה איך זה קורה במסגרת הטבע תוך 228 שנה?
טבעית לא.
טבעית לא. אז לכאורה רק מדרדר, נכון? אז לכאורה אין בן דוד בה, לפי ההסבר הזה, עד שהתיישו מן הגאולה, הכוונה, לא שלא יאמינו שתהיה גאולה, אלא שבמסגרת הטבע זה נראה רחוק מאוד. לא רוצה להגיד בלתי אפשרי, אבל בלתי אפשרי. לכן אומר המהר"ל, למשל, מה שאתה אמרת, חוזר זה בהרבה מאוד מקומות, שכל סימני הגאולה האלה, במשנה סוטה וגמר סנהדרין ועוד, הוא קורא זה בשתי מילים, העדר הוויה. העדר הוויה. העדר, מלשון נעדר, והאמת תהיה נעדרת. זה גם אחד מסימני גאולה. פירוש אחד הדרים הדרים, פירוש שני שיהיה העדר, כך אומרת הגמרא. אם כן, העדר ההוויה, כלומר, החוסר שבהוויה בכל התחומים בצורה מתוקנת, הוא יוביל בהמשך לבניין הוויה מחודש. טוב, דברים עמוקים, צריך לברר את זה בעומק. אני לא אומר כלום, אני רק מסביר מה כתוב בגמרא, במשנה.
כמו שאנחנו ביוז יותר מתקדם לגאולה.
מצד שני, נדמה לי שאתה שואל את מה ששואל פה גיא. אם כך, למה אנחנו מצפים כל כך לגאולה? שמה ישתנה? האם הדברים תלויים בנו? או שאנו נשאר נפעלים עד שיבוא המשיח? תשובה. עוד פעם, משיח הוא מדבר כרגע על האדם שקוראים לו משיח. יהיה אדם אחד שהוא המלך המשיח. כלומר, ראש הממשלה בסוף התהליך הזה, כי עד עכשיו דיברנו על משיח בתחומים אחרים. 2000 שנות משיח, זה נקרא משיח. ימות משיח, בירת השח. עקבת זה משיחה, כל זה מושגים משיחיים. אבל אלה מושגים משיחיים שהם בדרך, בתהליך, עד שיבוא האדם הספציפי, האדם פלוני אלמוני, מזה רבי דוד, שהוא יהיה ראש הממשלה בתקופה הסופית של תהליך גאולה, של תהליך משיחי, והוא יהיה המלך המשיח, שכדי להיות ראוי לזה, הוא צריך להיות עם בעל קריטריונים מסוימים, הרמב"ם מפרט אותם על פי גמרא, והוא צריך לעשות פעולות מסוימות, כדי להוכיח שהוא באמת המשיח, המלך המשיח. לכן, האם אנחנו צריכים להישאר פסיבי? התשובה היא לא. אנחנו צריכים לפעול פעולות משיחיות, זה גם נושא בפני עצמו, בתוך ימות משיח, בעקבות הדם משיחה, כדי לזרז את הופעת המלך המשיח, ואנחנו נכנסים לסוגיה של ביתה החישנה, דיינו שהקב"ה קבע שני מסלולי גאולה, מסלול אחד, זמן שהוא קבע ביתה, מסלול שני, החישנה, ומי זה תלוי אם יהיה החישנה בתוך הביתה, כדעת הגרא שזה לא או זה או זה, אלא זה החישנה בתוך הביתה שזה פשט הפסוק בתהילים, במי זה תלוי בנו.
כן. למרות שלפי הייאוש בעצם מקרבים יותר ל...
אנחנו בדור ברוך השם שיש בו ייאוש ויש בו הרבה פעילות.
כן, אז מה כאילו, איזשהו נגיד צריך מה כאילו לפעול, איך צריך לפעול אותו מה?
כלפי חוץ יש ייאוש, כלפי פנים אנחנו עובדים. עובדים באלף ועובדים בעין.
כמה שנעדר בייאוש כאילו...
לא אמרתי להיעדר בייאוש, אמרתי להיעדר בעשייה. בסדר? הלאה, בואו נתקדם. אם כן, עד לכאן בעצם הגדרנו 4 ממדים שהם ממדים מעשיים. א', 2000 שנות משיח, ב', ימות משיח, ג', עקבת הדם משיחה, ד', בסוף יופיע המלך המשיח. בסדר עד לפה? יפה. עכשיו, בתוך עקבת הדם משיחה, היות והעקבות האלה הן עקבות לא כל כך פשוטות, יש שני כוחות, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, זרע אדם וזרע בהמה, זה היה הנושא הקודם, אנחנו רוצים שלמות צורה. נכון, משהו בשיעורים האלה. שלמות צורה מוכחת להיברא. כלומר, אנחנו רוצים צורה ישראלית, אנושית, כלל היסטורית כוללת. דהיינו, שגם הכוחות הטבעיים וגם הכוחות האלוהים, שניהם יופיעו בצורה שלמה. זרע אדם, זרע בהמה. וכדי שהם יופיעו בצורה שלמה, אז כמו שלמדנו כבר באריכות רבה, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד. יש מושג שנקרא חבלי משיח. דיברנו על זה פעם. מה זה חבלי משיח? זה כשיש חבל, וכל אחד נמצא בקצה השני של החבל, וכל אחד שעומד בקצה מושך לכיוון שלו. אז זרע הבהמה זה בניין הכוחות הטבעיים שבאומה. זרע האדם זה בניין הכוחות האלוהים שבאומה. זה נקרא באופן מאוד כללי ולא מדויק משיח בן יוסף. זה נקרא באופן כללי ולא מדויק משיח בן דוד. ושני הכוחות האלה אשר חרפו עקבות משיחיך, גם בתוך עקבתא דמשיחא, יהיו שני משיחים. זרע הבהמה, זרע האדם, לחוד ולחוד. ואז אחד ייבנה ואחד ייבנה, ואז אחד ועוד אחד שווה אחד, כל מה שדיברנו פה. היה אני יצא מהשמרים. ואז בדרך, בתהליך הזה, כל אחד ימשוך בצד שלו, בצד שלו שהוא אוחז בחבל. זה נקרא חבלי משיח. ובעקבתא דמשיחא יהיה מה שנקרא משיכת חבל. כל אחד ימשוך לצד שלו. זרע בהמה, כמו שדיברנו באריכות, זרע אדם, ובסוף אנחנו נחבר את שני הצדדים, כי החבל הוא לא רק מפריד משני הצדדים, הוא מחבר משני הצדדים. עד לכאן פחות או יותר, הייתי אומר, ממש פחות או יותר, מה? ולכן זה גם אומר הגר"א, מלשון חבלי לידה, דהיינו, לא רק ההסבר הפשוט, שכמו שלפני לידה יש כאבים קשים, אלא שאותה יולדת שמביאה חיים, כמו שכותב הרב קוק, שחיים זה ביטוי לטהרה, היא עצמה, ברגע שהעובר יוצא מרחמה והוא נהפך לתינוק, היא עצמה טמאה. דיינו, מצד אחד היא מביאה חיים, ומצד שני החיים שהיו בתוכה נחסרו ממנה. אז יש כאן בעצם תהליך של טומאה וטהרה ביחד. ומצד אחד תהליך של יצירת חיים, ומצד שני הופעת מוות. היא הופיעה חיים החוצה, אבל יש בתוכה מוות פנימה. אז מצד אחד התינוק טהור, אבל מצד שני היא טמאה. לכן חבלי לידה זה לא רק ההסבר הפשוט שמקובל לומר שהוא נכון, שיהיו כאבים קשים בדרך, ממש רגע לפני, הצירים רגע לפני לידה, הם יהיו צירים כואבים מאוד. זה נכון, אבל הצירים הכואבים האלה זה בגלל שכל אחד מהצדדים בחבל מושך לכיוון שלו. זה בגלל שהחיים והמוות הולכים פה להיפגש. זה בגלל שהטהרה והטומאה הולכים להיפגש. זה חבלי משיח. טוב, תרם להתייחס לגיא אם יישאר זמן. הלאה, אז עד לכאן 2000 שנות משיח, ימות משיח, עקבתא דמשיחא, חבלי משיח, המלך המשיח. בסדר? עד לכאן, הייתי אומר, אז חמשת הביטויים היותר מעשיים. עכשיו, ממדים קצת יותר רוחניים. כוח משיח. מה זה כוח משיח? כוח משיח, כמו שהיום אנחנו משמשים בביטוי, בכוח שצריך לצאת אליו בפועל. דיינו פוטנציאל. דיינו בתקופה שבה יכולות להופיע התופעות המשיחיות שאנחנו צריכים לפעול בתוכן, בתוך החבל הזה, כדי בסוף להגיע למלך המשיח. מה שיעורר את התקופה כפוטנציאלית בכלל לעקבתא דמשיחא, לימות משיח, זה כוח משיח. מה זה כוח משיח? יש כוח כזה שהתעורר במציאות, שהיה רדום 2000 שנה. כשהרב כותב כאן שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח, הוא לא אומר מחר המלך המשיח מגיע. הוא אומר הכוח המשיחי מתעורר. מה זה הכוח? התכונה, האופי, הטבע, הכוח שרוצה לצאת אל הפועל. כוחות החיים של המשיחיות מתעוררים. אז הרב רואה את זה כבר במלחמת העולם הראשונה, והאמת כבר לפני כן. לכן כוח משיח זה כבר ביטוי יותר רוחני, יותר פנימי, שזה בעצם אותו כוח חיים, אותה תכונה, אותו אופי, שהוא בעצם מבטא את יכולת ההספגה, שההיסטוריה כבר הגיעה לתקופה כזאת, לתקופה היסטורית כזאת, שאפשר כבר לספוג לתוכה את הערכים הרוחניים שהיו עד עכשיו מופשטים מחוץ למציאות, מעל המציאות, אפשר כבר להספיג אותם בתוך המציאות שלנו. זה נקרא כוח משיח. האם בתקופה שיש כוח משיח, כל אחד יבטא בפועל את הבכוח הזה? לא בטוח. כלומר, יכול אחד, לאחד יש כישרון לנגינה, אבל הוא לא הלך ללמוד נגינה. אז הכוח שלו לנגן בכינור לא יצא אל הפועל. אז האדם הזה חס ושלום ימות אחרי 120, כשהכוח הזה לא יצא אל הפועל. הפוטנציאל נמצא, הוא לא ממש אותו. אז יכול להיות שאנחנו נחיה בתקופה של כוח משיח, אבל לא כולם יממשו אותו. פוך, יהיו כאלה שירו את עקבתא דמשיחא ויגידו מעשה שטן. מה פתאום? מפספסים כוח משיח. הלאה, כוח המשיח הזה, שהוא הייתי אומר השורש הרוחני הפנימי של התכונה המשיחית, הוא יופיע בכל מיני אורות. אמרנו כמה פעמים. הקדוש ברוך הוא ביום הראשון ברא את האור. ביום הרביעי ברא את המאורות, את המאור. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא את האור ביום הראשון, אז למה צריך לברוא את השמש ביום הרביעי? אומר המלבי, ביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא את האור, וכל קרני האור היו מפוזרים ביקום. כמו שברא את המים, ורוח אלוהים יחפת על פני המים, והמים היו מפוזרים בכל היקום. כמו שביום השלישי, אומר המלבי, הקדוש ברוך הוא קיבץ את פרטי המים המתפזרים למקור אחד, הנקרא ים, וממילא מאז נראתה היבשה, כלומר שלושה ימים ראשונים בבריאה הכל היה מוצף מים, רק ביום השלישי, כשהקדוש ברוך הוא ליקט את כל המים למקום אחד שנקרא ים, אז ותראה היבשה, כך ביום הרביעי, אומר המלבי, הקדוש ברוך הוא אסף את כל קרני האור, או רוב קרני האור, למקור אור אחד, ומאותו יום רביעי, קרני האור יוצאים לעולם דרך השמש. וכן אור זה קרניים, מה אור זה מקור אור. על פי זה, אומר המלבי, שתי ידיעות חשובות, על פי זה יוצא שבימים הראשונים של בריאת העולם, ארבעה ימים ראשונים, השמש הייתה בעולם, אבל היא הייתה חשוכה, כי כל קרני האור הם מפוזרים, ולא התלקטו אליה, ולא היא הייתה המקור שמנו כל הקרניים יוצאות. ב', שכשהקדוש ברוך הוא ליקט את כל הקרניים, הוא לא ליקט את הכל. חלק מהקרניים הוא השאיר מחוץ לשמש. אומר המלבי, ואלה קרני האור, כפשוטו וכדרשו, שאנשי מדע מוצאים היום מחוץ לשמש. נעזוב רגע את החשבון הזה. אם כן, רק אלינו, מה יוצא? מאור, מקור האור. אור, הקרן. מעוז, מקור העוז. עוז, הופעה אחת מכוח המעוז. אם כן, מה זה אורו של משיח? זה איזה שהם, הייתי אומר, קרניים רוחניות, שמבטאות כוח משיח. למשל, לא בפסקה הזאת, בפסקה אחרת שלמדנו בשיעור אחר, הרב כותב שאחד מהביטויים לאורו של משיח זה גילוי רזי תורה, סודות התורה, תורת הקבלה, תורת האגדה. כלומר, אותו הכיוון הרוחני שמגלה לנו את היסוד של כל דבר, שהוא הסוד של כל דבר, הוא בעצם אחד הביטויים לכוח משיח, שמכוח משיח, על ידי אורו של משיח, אני אוכל לפעול בעקבות המשיח. כלומר, אורו של משיח זה איזה שהם, נקרא זה ממדים רוחניים, שמבטאים את התכונה הבסיסית שנקראת כוח משיח. רגלי משיח, לפי הפסקה הזאת, זה כבר בפועל. זה רגלי משיח, רגלי משיח. הייתי אומר, זה כבר דומה קצת לעקבות המשיחה. לחבלי משיח. יש כבר רגליים למשיח. המשיח, ביום ההוא הקדוש ברוך הוא יעמוד על רגליו בהר הזיתים. וכי לקדוש ברוך הוא יש רגליים? למה הכוונה רגליים? רגליים זה הביטוי הממשי במציאות. אז אותו רעיון אלוהי מופשט, במרכאות, ילבש רגליים. אז רגלי משיח, הייתי אומר בפסקה הזאת, זה הביטוי של כוח משיח, שיתגלה על ידי אורו של משיח, בימות המשיח, בתוך אלפיים שנות משיח, בעקבות המשיחה, דרך חבלי משיח, עד בסוף המלך המשיח, על ידי רגלי משיח. עוד ביטוי אחד חסר לנו, איכל משיח. מה זה איכל משיח? זה כבר בעולמות עליונים, זה כבר שורש יותר פנימי. כתוב שיש בה, בעולם עליון, יש הרבה ישיבות. יש ישיבה של אברהם אבינו, ישיבה של יצחק אבינו, משה רבנו. יש ישיבה של המשיח. ובישיבה של המשיח, בכניסה לישיבה של המשיח, יש שומר. כמו פה. והשומר הזה לא נותן לכל אחד להיכנס. לא כמו פה. דהיינו, יש קריטריון כניסה לישיבה של המשיח. כך אומר הזוהר, מה נעשה? כך כתוב. אומר הזוהר, מה הקריטריון לכניסה לישיבה של המשיח? אומר הזוהר, אני אומר זה בלשוני, מי שיודע להוציא אור מחושך, ויודע להפוך מר למתוק. מן דאפיק נאורה מן חשוכה, ואפיך מתיקו מרירו למתיקו. כלומר, מי שיודע לגלות את הגרעין החיובי בתוך מציאות שלילית, הוא מתאים להיכנס לישיבת משיח. אז יכול להיות שיהיו הרבה אנשים צדיקים, שבחיים פה בעולם הזה, לא ידעו לגלות אור בחושך, מתוק במה. ירצו להיכנס לישיבה של המשיח, יגיד להם מה שאומר בכניסה, תחפשו ישיבה אחרת. אנחנו לא מזלזלים בישיבות אחרות, אבל הישיבה של המשיח, הם לא ייכנסו. עכשיו יש לזה השלכות חמורות. אם כן, אנחנו חיים, אם כן, זה נקרא איכל משיח, איכלו של משיח. איכלו של משיח זה בעולם עליון, הייתי אומר, התכונה, כן, זה לא ישיבה, אנחנו הרי מדברים על עולמות רוחניים. זה לא שבאמת יש שם ישיבה ויהיו פה כיסאות ושולחנות וילמדו אורות. כן, זה דברים אחרים. החלו של משיח זה אותו השורש הפנים פנימי. שמבטא את התכונה של יכולת לגלות קודש בחול, למרות שהחול מסתיר את הקודש. יוצא שבתקופתנו מתעורר כוח משיח, שיש לו קרניים או ראש של משיח, והוא נמצא בתוך 2000 שנות משיח, וברוך השם כבר בתוך ימות המשיח, ויש לכל זה הופעות של עקבות המשיחה, והופעות אלה מסובכות מאוד, חבלי משיח, אבל זה רגלי משיח בדרך אל המלך המשיח, וכל זה נובע ושואף אל היכלו של משיח. אז אומר הרב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, כשאתה רואה מלחמה בעולם הזה, אנו מאבקים בין כוחות שהם באמת הם שונים, אבל כלפי חוץ הם חושבים שהם מנוגדים והם מתחככים, כאן מדובר על התחככות צבאית ממשית, שלצרינו הרב גם נהרגו המון אנשים ונהרסו המון תרבויות, כזה ככה. כשאתה רואה מלחמה גדולה בעולם, תדע לך שמתעורר הכוח המשיחי. למה? הרי כשאני רואה מלחמה, אני רואה חורבן. פה הרב אומר, מתעורר כוח בניין. איך זה יכול להיות? ועל כך נענה בשבוע הבא. סיפור בהמשכי. זה חשוב מה שעשינו היום. מה? זה חשוב. ההגדרות האלה חשוב, אדמות שזה היה ממש הפתיחה של ההקדמה של המבוא. אבל אפילו זה חשוב. טוב, השבוע הבא אנחנו מתחילים.